צבחים דף קוף, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק תת עמוד ב', בשורה האחרונה. הדבר האחרון שהוא חשב שיקרה לו באותו יום, זה שיפטר לו אחד מהשבעה הקרובים, אביו או אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו, אשתו, אבל שום דבר לא בא בתוכנית, בטח לא הדברים האלה, ובי"ד בניסן, ערב פסח, הוא שמע את הבשורה הנוראה. מה קורה באותו רגע? הוא נהיה עונן. עונן הכוונה שהוא פטור מכל המצוות. בין היתר, קורבן פסח. השאלה היא, האם בלילה הוא יוכל לאכול קורבן פסח או לא? האם זה שהוא עונן ביום, זה תופס גם את הלילה של אחר כך, והוא נחשב גם אז עונן, או שהוא לא נחשב אז עונן? אז יש שתי מקומות. ברייתא אחת רבי שמעון אומר שאסור לו לאכול קורבן פסח. ברייתא אחרת אומר רבי שמעון שמותר לו לאכול קורבן פסח לעונן. נו, אז איך מתרצים את שתי הברייתות? אומרת הגמרא, רב מריה אמר, יש לי תירוץ לתרץ את הקושייה. לא קשיא, זה לא סותר שתי הפעמים שרבי שמעון אומר, פעם אחת הוא אומר שעונן, מותר לו בלילה לאכול קורבן פסח, פעם אחת הוא אומר שאסור לו, זה לא סותר. כאן, מה שכתוב שאסור לו לאכול קורבן פסח, שמת לא מת בי"ד. מדובר שאחד מהשבע הקרובים מת ב-14 בניסן. אז אם כן הוא עונן מהתורה בי"ד בניסן, אז גם בלילה יש לו דין של עונן מהתורה. מת לא מת בי"ד וכברו בי"ד, אז אסור לו לאכול קורבן פסח בערב. כאן מה שכתוב שמותר לו לאכול קורבן פסח בערב, מדובר שמת לא מת כבר יום קודם בי"ג ורק קברו את המת הזה בי"ד. אז אם כן הוא עונן רק בגלל יום קבורה שקברו את המת אחד מהשבעה הקרובים שלו באותו יום של י"ד בניסן. כל העניינות באותו יום של הקבורה זה רק מדרבנן, אז מכיוון שזה רק מדרבנן, אז זה פשוט מאוד תופס את העניינות בלילה, תופסת גם כן רק מדרבנן. ומכיוון שהעניינות בלילה היא רק מדרבנן, אז רבנן לא ביטלו את המצווה של קורבן פסח. אז הם נותנים לו, לאותו אחד שקברו את אחד מהשבעה הקרובים שלו באותו יום, בלילה לאכול קורבן פסח. וזה מה שהגמרא מעריכה לבאר. מת לא מת בי"ד וקברו בי"ד, אז ברגע שהמת שלו מת באותו יום, אז אם כן, יום מיטה, הוא עונן בגלל שמת אחד מהשבעה הקרובים שלו באותו יום. זה תופס ללא מהתורה, מדאורייתא. ולכן גם בערב הוא נחשב עונן. לעומת זאת, מת לא מת בי"ד גימל. אם אחד מהשבעה הקרובים כבר מת יום קודם, אז למה הוא נחשב עונן היום? זה רק בגלל שקברו אותו, קברו את אחד מהשבעה הקרובים שלו היום. אז אם כן, זה שכברו בי"ד, יום קבורה זה רק דרבנן. זה שאדם עונן באותו יום שקברו את אחד מהשבעה הקרובים שלו, הוא עונן רק מדרבנן. והלילה של אחר כך, גם כן הוא נחשב עונן רק מדרבנן. תופס לילו, אינו תופס לילו, אלא מדרבנן. וברגע שכל העניינות בלילה זה רק מדרבנן, אז כמובן שאם זה בא על חשבון קורבן פסח, רבנן לא תקנו את העניינות הזאת. לכן מותר לו לאכול קורבן פסח באותו ערב. שואלת הגמרא, אמר לרב אשי לרב מרי, אם דובר פה מה שרבי שמעון אומר שמותר לו לאכול קורבן פסח, זה שבאותו יום רק נקבר אחד מהשבעה הקרובים שלו ואז הוא עונן רק מדרבנן? יש לי שאלה. ואלא עד הקטני, באותו ברייתא, שם רבי שמעון מתווכח עם זה שחולק עליו. זה רבי יהודה, שרבי יהודה סובר שאסור לו לאכול קורבן פסח לאותו עונן. שם כתוב שרבי שמעון אומר לרבי יהודה, אמר לו רבי שמעון, איך אתה אומר שאסור לו לאכול קורבן פסח? תדע שהרי אמרו עונן, תדע שזה, שיום הנינות פה זה רק מדרבנן, שהרי אמרו עונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל לא בקודשים. טוען רבי שמעון, הרי אמרו שלעונן מותר בערב לאכול קורבן פסח, רק שאר הקודשים, קורבנות אחרים, שזה לא חיוב קראת אם הוא לא יאכל אותם, אז על זה באמת אסור לו לאכול בתור עונן, אפילו לא אם זה הנינות מדרבנן, אפילו שזה בלילה. אבל אם זה מדובר על קורבן פסח, שאם הוא לא יאכל הוא עובר על חיוב קראת מהתורה, אז במקרה כזה אין דין של הנינות מדרבנן באותו לילה, ומותר לו לאכול קורבן פסח. אז רבי שמעון אומר, זה שאתה רואה שמותר לאותו עונן לאכול קורבן פסח בלילה, זה אומר שהנינות הזאת היא רק מדרבנן. ורבי יהודה שותק. למה רבי יהודה שותק? הוא היה צריך לצעוק על רבי שמעון בחזרה. מה, אתה מביא לי פה דין של הנינות מדרבנן? אני מדבר איתך על הנינות מהתורה, לא מדברתי איתך עכשיו על הנינות דרבנן, אני מדבר איתך על יום מיטה. מה הראיה? כי הרי רבי יהודה, זה שהוא סובר שעונן אסור לו לאכול קורבנות, הוא מביא את זה ראיה מאותו יום מפורסם שמתו שתי בני אהרון, נדב ואביהו, ביום חנוכת המשכן. שם אנחנו רואים שעונן אסור לו לאכול קורבנות. גם לא בערב. לא משנה כרגע הלימוד, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך. אבל על כל פנים, שם מדובר בעניינות מהתורה, כי זה היה יום המיטה באותו יום. ובערב זה היה ערב של אחרי יום של מיטת אחד מהשבעה הקרובים. אז מה רבי שמעון בא מדבר על עניינות דרבנן של יום קבורה, ועם זה הוא מתווכח על רבי יהודה שהוא מדבר בכלל על יום מיטה? רבי יהודה היה צריך מיד להגיד לו, אני מדבר בכלל על יום מיטה, לא על יום קבורה. נאמלה שרבי יהודה איתן חזרה לרבי שמעון, כאמינה להכנה יום מיטה. אני מדבר איתך על יום מיטה, ולכן זה דאורייתא, והוא עונן מהתורה. וגם בלילה הוא עונן מהתורה. ואתה בא ומדבר איתי על משהו אחר לגמרי. ואמרת לי את יום קבורה דרבנן, אתה בא ומדבר איתי על זה שביום קבורה מדרבנן, מותר באותו לילה לאכול קורבן פסח. זה לא, לא על זה דיברתי. אז אם כן, רואים מכאן שהברייתא היא לכאורה לא מדברת על יום קבורה, זה שרבי שמעון אומר שבלילה מותר לאונן לאכול קורבן פסח, אלא לכאורה מדובר פה ביום מיטה. אז איך אמר רב מרי שמדובר פה במקרה שמותר לאכול קורבן פסח ביום קבורה? אומרת הגמרא קשה, זה באמת שאלה טובה, אבל התשובה של רב מרי עדיין עומדת. תשובה נוספת לסתירה בדברי רבי שמעון. פעם אחת רבי שמעון אומר שאונן אסור לו לאכול קורבן פסח באותו ערב של ליל הסדר, פעם אחת הוא סובר שאונן מותר לו לאכול קורבן פסח בערב של אחרי הענינות שלו, בלילה של אחרי הענינות. מביאה הגמרא תשובה לסתירה. אביי אמר, ורש"י מסביר מה התפיסה של אביי בעניין. אידי ואידי ביום מיטה, באמת מדובר פה על יום מיטה, בי"ד בניסן מת אחד מהשבעה הקרובים שלו. ולעולם ענינות לילה לרבי שמעון דרבנן. זאת אומרת, ביום, מכיוון שמת לו אחד מהשבעה הקרובים, הוא נחשב עונן מהתורה, אבל בלילה הוא כבר נחשב עונן רק מדרבנן. נו, אז אם כן, למה באמת, במקרה של ברייתא אחת, אומר רבי שמעון, שאסור לעונן לאכול קורבן פסח בלילה, מתרץ, אביי, לא קשיא, כאן מה שכתוב שאסור לעונן לאכול קורבן פסח, מדובר שמת קודם חצות. ברגע שמת אחד מהשבעה קרובים לפני חצות היום, אז יוצא שזה היה לפני הזמן שבכלל התחייבו להקריב קורבן פסח. הרי מתי מקריבים קורבן פסח? י"ד בניסן, במשך כל היום? לא, רק מחצות היום והלאה. עכשיו, ברגע שנהיה חצות היום של י"ד בניסן, חל חיוב על כל עם ישראל שראויים לקורבן פסח להקריב קורבן. עכשיו, ברגע שאותו יהודי חל עליו חיוב, הוא גם כן מחויב כמו כולם להקריב קורבן פסח. אחר כך נפטר עליו אחד מהשבעה קרובים, החיוב נשאר עליו עדיין, וזה דוחה את הדין של העניינות. ולכן הוא חייב לאכול קורבן פסח בערב. וכאן מה שכתוב, שהוא לא צריך לאכול קורבן... אז עוד פעם, כאן מה שאנחנו אומרים, שהוא לא אוכל קורבן פסח בערב, מדובר שמת קודם חצות. מדובר שמת אחד מהשבעה הקרובים שלו לפני חצות. ברגע שמת אחד מהשבעה הקרובים שלו לפני חצות, יוצא שכשהגיע חצות היום של י"ד בניסן, הוא לא היה חייב לאכול קורבן פסח. למה? מכיוון שבאותו זמן כבר הוא עונן, אז לא חל עליו בכלל החיוב. מה שאין כן כאן, מה שכתוב שהוא כן מחויב לאכול קורבן פסח באותו ערב, מדובר שמת לאחר חצות, מת אחד מהשבעה הקרובים שלו אחרי חצות היום. ברגע שמת אחד מהשבעה הקרובים אחרי חצות היום, כבר ברגע שבא חצות היום, חל על אותו אחד חיוב ביחד עם כל עם ישראל להביא קורבן פסח ולאכול את הקורבן פסח בערב. אז לכן הדין העניינות לא דוחה את הקורבן פסח, כי כבר חיוב קורבן פסח חל לפני דין העניינות. עכשיו הגמרא מפרשת את זה. קודם חצות, ללא יחזה לפסח. אם הוא נהיה עונן לפני חצות, אז אם ככה דין העניינות תפסה אותו לפני שבכלל הוא התחייב בקורבן פסח. אז לכן חי לעלי עניינות. אז העניינות חלה עליו והיא דוחה אותו מחיוב קורבן פסח. לעומת זאת, אחר חצות, אם בזמן של חצות הוא לא היה עונן, הוא כבר התחייב בקורבן פסח. אבל אחר כך הוא נהיה עונן, לפני שהוא נהיה עונן דעיכה זה לפסח, הוא היה ראוי לקורבן פסח, לכן לא חי לעלי עניינות. אז העניינות לא חלה עליו בכלל מלכתחילה, והוא יהיה מחויב לאכול קורבן פסח באותו ערב. ומנה תאמרה, דשני לי בין קודם חצות בין לאחר חצות. מי אמר לך שבאמת יש הבדל אם הוא נהיה עונן לפני חצות, ואז יוצא שהעניינות תפסה את המקום וכבר לא חל עליו מלכתחילה חיוב של קורבן פסח, לבין שכבר היה קודם כל חצות והוא כבר התחייב בקורבן פסח ורק אחר כך חל עליו עניינות, שאז הוא כן יהיה מחויב בקורבן פסח. והגמרא לזה ראיה, דתניא, הפסוק אומר לגבי כהן, כהן מותר לו להתאמה למתים? אסור. מותר לו להיכנס לבית הקברות? אסור לו להיכנס לבית הקברות. במירון יש דרך מיוחדת לכהנים. למה? כדי שלא ידרכו על הדרך הרגילה שכולם דורכים, כי אולי יש שם קברים, יש שם ספקות. אז בכל אופן עושים להם דרך מיוחדת. כהנים אסור להם לטמא טומאת מת. אבל מה כן? ברגע שמתו אחד מהשבעה הקרובים של הכהן, הוא חייב להיטמא להם. התורה אומרת, למשל אפילו לאחותו הבתולה הקרובה אליו, שלא הייתה לאיש, אחותו שעדיין לא התחתנה, לה ייטמא, הוא חייב להתחתן, הוא חייב לטפל בקבורה שלה. אחד מהשבעה הקרובים. אז דורשת מזה הברייתא. לה ייטמא, זה של כהן, יש חיוב, יש מצווה, יש היתר להיטמא לאחד מהשבעה הקרובים. לפי דעת הברייתא פה, זה ממש מצווה, זאת אומרת זה חיוב. לה ייטמא, מצווה. מה קורה אם הוא לא רצה? מטמאים אותו על כורחו, לא שואלים אותו. הוא חייב להיטמא בשביל לטפל בקבורה של אחד מהשבעה הקרובים שלו. ומעשה ביוסף הכהן, שמתה אשתו בערב הפסח. מתה אשתו בערב הפסח, הוא לא רצה להיטמא בשבילה. ונמנו אחיו הכהנים, הם החליטו ביניהם וטימאו בכוח, בעל כורחו. אז אנחנו רואים מכאן שברגע שמת אחד מהשבעה הקרובים, אז הוא הופך להיות עונן, והוא לא יכול להקריב קורבן פסח. שואלת הגמרא, אורי מיני, יש לי סתירה מברייתא אחרת. הברייתא מדברת לגבי הפסוק שנאמר על נזיר. התורה אומרת שנזיר אסור לו להיטמא בשביל להתעסק בקבורת אבי ואמו. מה זה נזיר דרך אגב? סתם בתמצית, בקוצר היריעה. יש כאלה שחושבים שנזיר זה כמו אצל הגויים. אצל עם ישראל, בזמן שהיה בית המקדש, היה דין מיוחד שנקרא נזירות. מה זה נזירות? שלושה דברים. א', אסור לו להיטמא למתים. ב', אסור לו לאכול מכל תוצרת הענבים, ענבים, יין וכו'. ג', אסור לו לגלח את השערות. זהו, רק זה. לא מה שמכירים, מי שמכיר במאומות העולם. זה נזיר, שלושת הדברים האלה. ובכן, הנזיר אסור לו להיטמא למתים. מה קורה אם מתו אחד משבעה קרוביו? גם כן אסור לו להיטמא אליהם. אביו, אמו, אומרת התורה לא. לאביו ולאמו לא ייטמא להם. רגע, ואחותו? בטח שלא. מה זאת אומרת? אם אביו ואמו, שזה דין אבלות הכי חמורים, הוא לא נטמא, אז ודאי לא לאחיו, לאחותו. נו, אז אם כן, מה באמת זה כתוב? לאביו ולאמו, לאחיו? למה צריך להיות כתוב לאחיו? אם אביו ואמו לא ייטמא, כל שכן לאחיו שלא ייטמא. אז אומר, וגם לאחותו? מה צריך לכתוב לאחותו? ברור שלא, שלא ייטמא לה. אם לאביו הוא לא נטמא, אז כל שכן לא לאחותו. אומרת הברייתא, ולאחותו מה תלמוד לומר? אתה יודע למה בכל זאת התורה כותבת את המילה ולאחותו? זה בא ללמד אותנו במקרה נוסף. הרי שהוא לא רק היה נזיר, הוא היה נזיר כהן גדול שהלך לשחוט את פסחו. הוא הלך לשחוט קורבן פסח. אז יש פה שלושה סיבות לדחות שלא יהיה לו דין הנינות, והוא לא יצטרך להיטמא למת, אלא שבכל זאת ילך ויקריב קורבן פסח. זה שאדם כהן גדול אסור לו להיטמא לשבעה קרובים בשביל לטפל בקבורתם. אדם נזיר אסור לו לטפל בשבעה קרובים, לטפל בהם בקבורתם. אדם שמחויב להקריב קורבן פסח, ברגע שחל עליו חיוב קורבן פסח, הוא חייב להקריב קורבן פסח, ואסור לו להיטמא למתים. כאן יש את כל שלושת הדברים ביחד. אומרת בכל זאת התורה, אדם הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, רש"י לומד שזה בשביל שיוכל להקריב קורבן פסח, הוא קודם עושה ברית מילה לבן שלו, בגלל שאחרת הוא לא יכול להקריב קורבן פסח, כי אדם שיש לו בן שהוא לא מל אותו, הוא לא יכול להקריב קורבן. אז הוא הולך למול את בנו. ושמע שמת לא מת. יכול להתאמה? אמרת לא התאמה. לכן התורה אומרת לא התאמה. למה? מספיק סיבה אחת מכל שלושת הדברים שהזכרנו כדי שהוא לא יטמא למת. עצם זה שהוא כהן גדול הוא לא מטמא לשבעה קרובים, נזיר, וזה שהוא תורות בלהקריב קורבן פסח. יכול, כשם שלא יטמא לאחותו, כך אינו מטמא למת מצווה. אולי נגיד שאם בדרך הם רואים פתאום, הם רואים, הוא רואה, כהן גדול שהוא נזיר שהולך להקריב קורבן פסח, רואה מת מצווה, מת שאף אחד לא מכיר אותו, ואין מי שיקבור אותו. היית חושב שאותו נזיר כהן שהולך עכשיו לקריב קורבן פסח יתעלם, ימשיך הלאה. אמרת, לא, תלמוד לומר ולאחותו. מה זה בא ללמד אותי? זה הרי מיותר המילה לאחותו. מה, אתה צריך להגיד לי שנזיר לא נטמע בשביל לטפל בקבורת אחותו? ודאי שלא, הרי גם לאביו ולאמו הוא לא נטמע. המילים לאחותו מלמדים אותנו שאם אותו נזיר הוא גם כהן גדול, והוא עכשיו הולך להקריב קורבן פסח, רק לאחותו הוא לא נטמע. אבל לאחותו הוא דיינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצווה. על אותו מת מצווה שאינו אף אחד שיקבור אותו, הוא יהיה חייב לטמא את עצמו בשביל לקבור את אותו מת מצווה. אז מה לומדים מכאן? יש פה שתי ברייתות. ברייתה אחת אומרת, שאנחנו אומרים מהפסוק שכתוב לגבי כהן, שברגע שבא לפה מצוות קורבן פסח, אדם שהוא נהיה עונן, הוא לא מקריב קורבן פסח. יוסף הכהן, תימאו אותו אחיו הכהנים ואמרו, אסור לך להקריב קורבן פסח השנה. למה? הוא עונן. מצד שני, ברייתה אחרת אומרת, שעונן כן מקריב קורבן פסח. אז זה סותר. אומרת הגמרא, לאו שמע מינה, מה שכתוב, שהוא לא מקריב קורבן פסח, כאן, קודם חצות, ומכיוון שהוא נהיה עונן לפני חצות, לא חל עליו בכלל החיוב של להקריב קורבן פסח, כאן, מה שכתוב שהוא כן חייב להקריב קורבן פסח, מדובר לאחר חצות. אז רואים פה שיש הבדל בין קודם חצות ללאחר חצות. ואם כן, זה גם את הרץ, הסתירה שלנו בדברי רבי שמעון. זה שרבי שמעון אמר שהוא עונן חייב בקורבן פסח, מדובר שהוא היה עונן רק אחרי חצות, לכן החיוב של קורבן פסח חל עליו קודם, אז ולכן באותו לילה הוא חייב לאכול קורבן פסח. ומה שרבי שמעון אומר, שהוא לא אוכל קורבן פסח, מדובר שהוא נהיה עונן לפני חצות כבר, אז כשהגיע חצות הוא כבר היה עונן, אז הוא פטור מקורבן פסח. מנסה הגמרא לדחות את הראיה שיש הבדל בין עונן, אם הוא נהיה עונן לפני חצות של י' או אחרי חצות של י'. וממי, מי אמר לך שמדובר פה באמת בהבדל בין לפני חצות לאחר חצות? מי אמר שמדובר פה בכלל על נידון של ענינות בכלל? אולי השאלה היא כאן, האם באדם שהוא נהיה עונן, שהוא צריך להקריב קורבן פסח, אדם שהולך להקריב קורבן פסח והוא נהיה עונן, האם הוא בכלל צריך להתאמה או שהוא לא צריך להתאמה? אולי זה השאלה כאן. דילמה, לעולם, אי מלאך, אולי נגיד, שבאמת הנידון כאן זה רק טומאה, ועונן שלא נטמא באמת חייב בקורבן פסח. וכל השאלה היא כאן, אני אומר ככה, לעולם אי מלאך אידי ואידי אחר חצות. יכול להיות שגם הברייתא שאומרת שהוא חייב בקורבן פסח וגם הברייתא שאומרת שהוא לא חייב בקורבן פסח עונן, מדובר שמת לא מת אחרי חצות. וכאן כל השאלה האם הוא צריך להתאמה או שהוא לא צריך להתאמה. נו, צריך או לא, מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מה שאנחנו אומרים שהוא לא מתאמה לאחד מהשבעה הקרובים שלו, זה לפי רבי ישמעאל, שתכף נראה שככה הוא סובר. מה שראינו שהוא כן מתאמה, זה לפי דעת רבי עקיבא, שהוא סובר שכן מתאמים לשבעה הקרובים, זה דוחה קורבן פסח. דתניא, פסוק אומר לגבי כהן, לה יתאמה, שלאחת מהשבעה הקרובים שלו, הוא חייב להתאמה בשבילה, בשביל לטפל בקבורה שלהם. לומדים מכאן שזה רק רשות, הוא לא חייב, זה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר חובה. אז אם כן, אנחנו רואים מכאן שזה ההבדל אולי בין שתי הברייתות. ברייתא שאומרת שמטמאים אותו, כמו שיוסף הכהן שטימאו אותו אחיו הכהנים, הברייתא הולכת לפי דעת רבי עקיבא, שבן אדם חייב להתאמה לאחד מהשבעה הקרובים שלו, אפילו שהוא כהן. לעומת זאת, הברייתא השנייה שאומרת שהוא לא חייב להתאמה לשבעה הקרובים שלו, זה הולך לפי דעת רבי ישמעאל. אומרת הגמרא, לא סלקא דעתא, אי אפשר להגיד שעל זה התירוץ בסתירה בין שתי הברייתות, אלא חייב להיות שזה באמת התירוץ הוא בהבדל, זה האם הוא נהיה עונן לפני חצות או אחרי חצות. למה? כי אם באמת העניין פה האם הוא חייב להתאמה או שהוא לא חייב להתאמה, לא סלקא דעתא, לא יכול להיות שמה שאנחנו אומרים שהוא לא מתאמה זה בגלל שהוא סובר כמו רבי ישמעאל שהמצווה להתאמה לשבעה קרובים זה רק רשות וזה לא חובה. למה זה לא יכול להיות שזה הולך לפי רבי ישמעאל אותה ברייתא? כי שם כתוב בתחילת הברייתא זה דעת רבי עקיבא, אז לא יכול להיות שהחלק הזה של הברייתא הולך לפי דעת רבי ישמעאל. דרישא דהאי רבי עקיבא קטני לה, תחילת הברייתא שם הולך לפי דעת רבי עקיבא, שהוא סובר שמצווה להתאמה לשבעה הקרובים. איך רואים שתחילת הברייתא זה לפי דעת רבי עקיבא? דתניא, רבי עקיבא אומר, הפסוק מדבר לגבי נזיר שאסור לו להתאמה למתים. הפסוק כותב על כל ימי עזירו להשם, כל אותם ימים שהנזיר הוא נזיר לכבוד השם יתברך, על כל, על נפש מת לא יבוא. אסור לו להתאמה בשביל נפש של איזשהו מת, אסור לו להתאמה למתים. לאביו ולאמו, אסור לו להתאמה אפילו לקרובים שלו, לא לאביו, לא לאמו, לאחיו אסור לו להתאמות, לאחותו, לא יתאמה להם במותם. למה? כי נזר אלוקיו על ראשו. יש לו את הכתר של בורא עולם על הראש, אסור לו להתאמה למתים. עכשיו, השאלה היא שאלה כזאת. מה זה על נפש מת? כפל הלשון. אומרת הגמרא ככה. נפש, אלו הקרובים. אסור לו להתאמה אפילו לא לשיבת הקרובים. מת, אלו הרחוקים. אסור לו להתאמה בכלל לאף אחד. יש כתוב גם נפש וגם מת. אז ככה, אם היה כתוב רק או נפש או מת, על מת לא יבוא, או על נפש לא יבוא, הייתי אומר שמדובר על אנשים שהם לא קרובים. אבל ברגע שכתוב גם נפש וגם מת, אחד מהם מדבר על אנשים שהם לא קרובים, על רחוקים. ומילה אחרת באה לרבות, שאפילו אם זה אחד מהשבעה קרובים שלו, אסור לו להתאמה בשבילהם. עכשיו נשאלת השאלה, למה צריך להגיד שהוא לא מתאמה לאביו? הרי אביו הוא אחד מהשבעה הקרובים, אז אנחנו כבר למדנו שלנזיר אסור להתאמה לאחד מהקרובים. נשאלת השאלה לאביו, למה זה כתוב? דורשים מזה, לאביו אינו מתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. נזיר באמת, אם אביו נפטר, אסור לו לטפל בקבורה של אביו, על ידי זה הוא יהיה תאמה. כי אסור לו לטמא למתים, אפילו לא על הקרובים שלו. אבל אם הוא הלך בדרך והוא רואה פתאום איזה מת, שאין אף אחד שיטפל בקבורה שלו, מת מצווה, אליו הוא כן נטמא. אפילו שהוא נזיר. לאמו, למה צריך לכתוב שאסור לו לטמא לאמו? הרי אחת מהשבעה הקרובים שלו, זה בא לרבות מקרה שאותו נזיר יש לו קדושה עוד יותר מופלגת, עוד יותר גדולה, ובכל זאת הוא מתאמה למת מצווה. היה כהן והוא נזיר. מה קורה עם אותו נזיר? הוא לא רק נזיר, אלא הוא גם כהן, שיש לו עוד מצווה לא להתאמה למתים בזה שהוא כהן. והוא הולך והוא רואה מת מצווה. אז אומרת הברייתא, לאמו הוא דאינו מתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. הפסוק אומר אחר כך לאחיו. הרי הוא גם כן אחד מהשבעה הקרובים. מה התורה באה לרבות בזה שאומרת שלאחיו אסור לו להתאמה? לאחיו, שאם היה לא סתם כהן, כהן גדול והוא נזיר, אז זה קדושה עוד יותר מופלגת. הייתי חושב שהוא לא יתאמה למת מצווה, לכן כתוב לאחיו להגיד שאפילו כהן גדול והוא נזיר, גם הוא צריך לתאמה למת מצווה. שאם היה כהן גדול והוא נזיר, רק לאחיו הוא די אינו מתאמה, לאחד מהקרובים שלו. אבל מתאמה הוא למת מצווה, נו, אז מה כתוב אל האחותו? מה זה בא לרבות? מה תלמוד לומר? הרי שהלך לשחוט את פסחו, פה כבר זה גם נזיר, גם כהן גדול, והוא גם מקריב קורבן פסח, וזו עוד סיבה שהוא לא ילך להתאמה למתים. אמרת, לא יתאמה, אסור לו להתאמה לאחד מהשבעה הקרובים, למשל לאחותו. יכול, כשם שאינו מתאמה לאחותו, כך אינו מתאמה למת מצווה? על מה אתה מדבר? כהן גדול, נזיר, בא להקריב קורבן פסח. הייתי חושב שהוא רואה פה מת מצווה, שיתעלם, ימשיך הלאה. אומרת התורה, לא. תלמוד לומר ולאחותו, רק לאחותו הוא די אינו מתאמה. אבל יתאמה הוא למת מצווה. ברגע שהוא רואה מת מצווה בדרך, הוא צריך להתאמה בשביל אותו מת מצווה. זה מה שלומדים מביא לאחותו. אז אם כן אנחנו רואים שאותה ברית הולכת באמת לפי דעת רבי עקיבא, ולא יכול להיות שהוא הולכת לפי דעת רבי ישמעאל. הדרך היחידה לתרץ את שתי הבריתות, שפעם אחת רואים שאונן נטמא למת, אפילו שזה דוחה אותו מקורבן פסח, וברית אחת אומרת שהוא לא נטמא למת אם זה דוחה אותו מקורבן פסח, זה רק שכאן דובר לפני חצות, ולפני חצות באמת, מכיוון שהוא כבר נהיה אונן לפני חצות, אז אחר כך כשבא חצות הוא כבר פטור מקורבן פסח, ומה שכתוב שהוא חייב בקורבן פסח, מדובר שהוא נהיה אונן אחרי חצות, ואז מכיוון שכשהגיע חצות הוא היה מחויב בקורבן פסח, אז אם כן החיוב נשאר עליו, ואז בערב הוא יאכל קורבן פסח. אומרת הגמרא תשובה נוספת על השאלה, למה מצד אחד רבי שמעון אומר שאונן מותר לו לאכול קורבן פסח בליל הסדר, אם הוא היה אונן בי"ד בניסן בבוקר, ופעם אחת הוא אומר שאונן אסור לו לאכול קורבן פסח. אומרת הגמרא רבה אמר, באמת, התורה דוחה את האונן מלאכול קורבן פסח. ואידי ואידי אחר החצות, גם אשר רבי שמעון אמר שאונן אוכל קורבן פסח, וגם אשר רבי שמעון אומר שהוא לא אוכל קורבן פסח, אותו אונן, מדובר שמת לו אחד מהשבעה הקרובים אחרי חצות היום של י"ד בניסן, והוא כבר התחייב להקריב קורבן פסח. ולא קשיא. כאן, מה שאנחנו אומרים שאונן לא אוכל קורבן פסח בערב, קודם ששחטו וזרקו עליו. מדובר שעדיין לא שחטו וזרקו עליו קורבן פסח, אז לכן הוא לא מקריב קורבן, כי התורה אומרת שהוא פטור. כאן, מה שכתוב שהוא כן אוכל קורבן פסח בערב, מדובר לאחר ששחטו וזרקו עליו. ברגע ששחטו וזרקו עליו כבר קורבן פסח, עוד לפני שהוא נהיה עונן, אז בערב מותר לו לאכול מהקורבן בליל הסדר. אמר לרבדה בר מתנה לרבה, אחר ששחטו וזרקו את דמו, מה דעה ואהבה? אם כבר שחטו וזרקו את דמו של הקורבן פסח לצורך אותו עונן, אז הוא כבר מבחינתו סיים עם המצווה של קורבן פסח. כי הרי עיקר המצווה היא עצם זה שיש לך חלק בקורבן פסח. האכילה, לפי דעות מסוימות, בכלל לא מעכבת. אז למה כל כך חשוב שהעונן נדחה את העניינות דרבנן כדי שהוא יאכל קורבן פסח בליל הסדר, אם בכל מקרה הוא לא עובר על כרת? כי הרי עצם זה שהוא יצא ידי חובת קורבן פסח בזה ששחטו לשמו קורבן, הוא לא חייב לאכול לכאורה. אומרת הגמרא, אמר לי רבינה, אכילת פסחים מעכבה. הדעה פה סוברת שאכילת קורבן פסח כן מעכבת, ואם האדם לא אכל קורבן פסח, גם אם שחטו לשמו קורבן פסח וצירפו אותו לחבורה וזרקו את הדם של הקורבן פסח לשמו, אם הוא לא אכל מהבשר של הקורבן, הוא יצטרך להביא פסח שני, או שהוא יהיה חייב קרת, אם הוא יכל להביא קורבן ולא הביא. מה הראיה שאכילת פסח מעכבת? מדרבה בר אבונה, שנראה בעזרת השם בהמשך את דבריו. אמר לי, כל כך התפעל מהתשובה, אמר, צייט מי דקאמר לך רבך. תקשיב טוב מה שאומר לך רבך, הוא אומר לך תשובות מצוינות. אבל מה באמת אמר מי דרבה בר אבונה? איפה רואים שככה רבה בר אבונה אומר שאכילת קורבן פסח מעכבת? אומרת הגמרא, דתניא, יום שמועה. אותו יום, אם באדם תוך 30 יום מהפטירה של אחד מהשבעה קרובים, רק אז נודע לו שנפטר לו אחד מהשבעה קרובים, באותו יום הוא מתחיל שבעה, ועוד 30. יום שמועה כיום קבורה. למה? למצוות שבעה או 30. זאת אומרת, אם נפטר אחד מהשבעה קרובים של האדם, נאמר אביו לאחר 121 שנים. באריכות ימים ושנים מופלגת בטוב ובנעימים. והבן אדם בכלל לא ידע מזה. אחרי שבועיים רק נודע לו. זה נקרא שמועה. באותו יום שהוא שמע, הוא מתחיל לשבת שבעה ועוד 30. אם הוא שמע את זה בתוך 30 יום מהפטירה. אז זה מה שאומרת הברייתא, היום שמועה כיום קבורה למצוות שבעה או 30. יש מצוות מסוימות שהאבל צריך לנהוג בשבעת הימים אחרי הפטירה, ומצוות מסוימות יותר קלות במשך ה-30 יום. אז אותם הדברים צריך לקיים מיום השמועה והלאה. טוב, זה דבר אחד. ולאכילת פסחים, עונן שרוצה לאכול קורבן פסח, ונודע לו היום שאבא שלו נפטר באריכות ימים ושנים מופלגות. אז זה נחשב כיום ליקוט עצמות. דהיינו שברגע שאדם שלח שליח, שנאמר יעלה את עצמות אביו מחוץ לארץ לארץ ישראל, לדוגמה. באותו יום שהעבירו את הקבר, זה נקרא יום ליקוט עצמות, ויש אבלות מסוימת באותו יום, אבל בערב כבר מותר לאכול קודשים. יום שאדם נודע לו שנפטר אחד מהשבעה הקרובים לגבי אכילת פסחים, זה נחשב כמו יום ליקוט עצמות, ובערב הוא כבר לא נקרא עונן, מותר לו לאכול קורבן פסח. מה לומדים מכאן? מכלל, דיום קבורה, יום קבורה ממש, רואים מכאן שאסור לאכול קורבן פסח. אפילו לערב נמי לא אכיל. כי רק יום ליקוט עצמות, יום שמועה, אז בגלל שזה לא ממש אבלות, אז בערב מותר לאבל לאכול קורבן פסח. אבל אם זה ממש אותו יום שקברו פעם ראשונה את אחד משבעה הקרובים שלו, אז גם בערב חל עליו דין הנינות ואסור לו לאכול קורבן פסח. ועד ארתני, אחד, אחר כך מה כתוב? אחד זה ואחד זה טובל ואוכל בקודשים לערב. אחרי זה כתוב שם שבין יום של קבורה, בין יום שמועה, טובל ואוכל קודשים בערב. ועד ארתני, אחר כך בהמשך הברייתא מה כתוב? אחד זה ואחד זה טובל ואוכל בקודשים לערב. בין זה ובין זה יכול לטבול באותו יום בשביל לצאת מהענינות ולאכול קורבנות באותו ערב. מה זה אחד זה ואחד? זה אומר רש"י, כנראה מדובר פה על זה שבאותו יום נקבר אחד מהשבעה הקרובים שלו, יום קבורה, וזה שליקטו את העצמות של אביו והעבירו את הקבר של אביו ממקום אחד למקום אחר, שגם הוא יש לו דין של אבלות, ובין זה ובין זה יכולים לאכול קודשים בערב. אז אם כן יש פה סתירה, אנחנו רואים מפה שביום קבורה אסור לאכול קודשים בערב, אחר כך רואים שאפשר כן. מתרץ את הגמרא שתי תירוצים. אמר רב חסדא תנאי, היא מחלוקת תנאים, אם ביום קבורה שלא מת אביו באותו יום אלא רק קברו אותו באותו יום, האם יש לו דין שמותר לו לאכול קודשים או לא, זה מחלוקת תנאים. תירוץ אחר, רבא בר אבונה אמר לא קשיא, אין סתירה. כאן ששמע שמועה על מתו סמוך לשקיעת החמה, כאן מה שאנחנו אומרים שהוא יכול לאכול קורבן פסח בלילה, מדובר שהוא שמע שנפטר אחד מהשבעה הקרובים שלו עוד ביום, במשך היום, עד שקיעת החמה. וכן, שליקטו לו עצמות סמוך לשקיעת החמה. אם מדובר פה על יום ליקוט עצמות, מדובר שכבר הספיקו ללקט את העצמות ביום, אז בערב מותר לו כבר לאכול קודשים. וכן, שמת לא מת, וקברו סמוך לשקיעת החמה. מה שכתוב פה שיום קבורה, שהוא יכול לאכול קורבן פסח בערב, מדובר שמת לא מת, וביום כבר הספיקו לקבור אותו, לכן בערב מותר לו לאכול מהקורבן פסח. זה מה שמותר, וכאן מה שאמרנו שאסור לאכול קודשים בערב, מדובר לאחר שקיעת החמה. ברגע שהעננות שלו התחילה רק אחרי שקיעת החמה, אז אסור לו לאכול קודשים בערב. שואלת הגמרא, לאחר שקיעת החמה מהי דאבה אבה? הרי אחרי שקיעת החמה, אם נאמר אדם הקריבו לו קורבן פסח ואחר כך הוא נהיה עונן, אבל קברו את אביו, עכשיו הספיקו לקבור את אביו רק אחרי שקיעת החמה. נו, אז מה הבעיה? אנחנו אומרים פה שהבן אדם הזה למעשה כבר לא יכול להקריב קורבן פסח. נשאלת השאלה, הוא כבר הקריב, מה פירוש שהוא לא יכול להקריב? הוא הספיקו להקריב לו קורבן וזהו. מה תגיד, שהוא לא יכול לאכול את הקורבן? מה אכפת לך שהוא יאכל? כבר ממילא הוא יצא ידי חובה בזה שהקריבו לו את הקורבן בבוקר. אומרת הגמרא, אלא שמע מן האכילת פסחים מעקבה. מה לומדים מכאן? שואלת הגמרא, לאחר שקיעת החמה, מהי דאבה אבה? אם כבר עבר שקיעת החמה, אז מה שכבר היה היה. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים לתת לבן אדם לאכול קורבן פסח? מה שונה קורבן פסח משאר הקודשים? הרי עכשיו הוא נחשב עונן, איך מותר לו לאכול קורבן פסח? אם רק אחרי שקיעת החמה התחילה העננות שלו, אז אמנם שזה העננות מדרבנן, אבל עכשיו הוא עונן, למה שנתיר לו לאכול קורבן פסח? אלא שמע מינה, אכילת פסחים מעקבה. מה רואים מכאן? שאכילת קורבן פסח מעכבת, ולכן, מכיוון שהאכילה מעכבת, אז אם אנחנו לא ניתן לו לאכול מהקורבן פסח, אז הוא יהיה חייב קרת, כי זה מעכב שהוא יאכל מהקורבן. אז אם נאמר שכל החיוב הזה של ענינות זה מהתורה, אם החיוב של ענינות מהתורה בלילה, אז אי אפשר לתת לו לאכול קורבן פסח, הוא פטור. אבל אם כל הענינות פה זה רק מדרבנן ביום קבורה, או ביום ליקוט עצמות, אז אם כן, ברגע שאכילת פסחים מעכבת, אז רבנן לא יכולים לאסור עליו לאכול קורבן פסח. אז רואים מכאן שאכילת פסחים מעכבת, זה הראיה שכך סובר רבא בר אבונה. הגמרא מנסה לתרץ תירוץ נוסף. רב אשי אמר, מה אחד זה ואחד זה? אחי כאמר, זה הכוונה אחד יום שמועה ואחד יום ליקוט עצמות, אבל באמת לא יום קבורה. ושם באמת טובל ואוכל קודשים לערב. ומה שכתוב בתחילת הברייתא, שהוא לא יכול לאכול קודשים בערב, מדובר שזה יום קבורה, שבאותו יום קברו את אחד מהשבעה הקרובים שלו. אומרת הגמרא, ועד הרב אשי בדוטה. מה שאומר רב אשי, זה דבר בדוי, זה דבר לא נכון. למה? בדוטה, מחדי, הלקאי. הרי אם מדובר פה עכשיו על יום ליקוט עצמות, כמו שהגמרא רוצה להגיד, ויום יום שמועה, אז על זה בדיוק הברייתא מדברת. אז מה כתוב? אחד זה ואחד זה, שזה משמע כמו שתי דברים שונים לגמרי. היה צריך להיות כתוב, זה וזה מבא אלי. היה צריך לכתוב, זה וזה, שעליהם דיברנו, במקרים האלה אפשר לאכול קורבן פסח בלילה. אלא, לאו שמע מינה, שזה בדוטה. שמע מינה בדוטה היא. באמת, זה לא דבר נכון להגיד, שמדובר פה על יום ליקוט עצמות, ועל יום שמועה. אלא באמת מדובר פה על יום קבורה, אלא כמו שתי תירוצים שתירצנו קודם, או שזה מחלוקת תנאים, או שאכילת פסחים מעכבת. שואלת הגמרא, ומאי תנאי? מי זה המחלוקת תנאים שחולקים, האם ביום קבורה, הלילה חל עליו אנינות גם, או שלא חל עליו גם אנינות? דתניא, עד מתי מתעונן עליו? כמה זמן אדם נחשב עונן על אחד מהשבעה הקרובים שלו? אז אומרת הגמרא, כל היום, במשך כל אותו יום. ברגע שסתיים היום, התבטל הדין האנינות. זה דעה אחת. רבי אומר, כל זמן שלא נקבר, עד מתי שקוברים את אחד מהשבעה הקרובים, רק אז הבן אדם מתבטלת לו האנינות. ומה הסכינן? באיזה מקרה מדובר פה? אי לימה ביום מיטה, אם מדובר פה שאותו יום נפטר אחד מהשבעה הקרובים, אז אם כן, נשאלת השאלה, מי איקה דלתלי דיום מיטה דתפיס ללא מדי רבנן? וכי יש מישהו שסובר שביום המיטה של אחד מהשבעה הקרובים, הלילה אחר כך מדי רבנן אין דין האנינות? ודאי שכן. ותו, רבי אומר, כל זמן שלא נקבר. זאת אומרת, לפי רבי, אם מדובר פה ביום מיטה, רבי אומר, שעד שקוברים את אחד מהשבעה קרובים, הבן אדם נקרא עונן. ומה קורה אם קברו אותו באמצע אותו יום? זהו, הוא כבר לא נקרא עונן? אומרת הגמרא, קברו ישתר אלי, ואם קברו את אחד מהשבעה קרובים, מה, זהו כבר מותר לו לאכול קודשים? הוא כבר לא נקרא עונן? מה פתאום? מינימום יום. הרי הפסוק אומר, ומי יקדלת לי ואחריתה כיום מר. הפסוק אומר, שהיום שהבן אדם עונן, זה יום שלם. לא יכול להיות פחות, רק עד מתי שקברו את אותו קרוב. אמר רבי אשי, היום קבורה כאי. באמת מדובר פה על היום של הקבורה, באותו יום שקברו את אחד מהשבעה הקרובים שלו. יש דעה שזוברת שכל אותו יום הוא נקרא עונן, ויש דעה אחרת שזוברת שרק עד מתי שהוא נקבר המת, אז הוא נקרא עונן. אבל ברגע שקברו את המת, מכיוון שזה לא אותו יום שנפטר המת, אז הקרוב לא נקרא עונן אחרי שכבר קברו את הקרוב שלו. שואלת הגמרא, מתקיף לרב יוסף. הלא דקטני, מה שאנחנו למדנו, ברייתא. השומע על מת, על מתו, באותו יום שבן אדם נודע לו שנפטר לו אחד מהשבעה הקרובים בתוך ה-30 יום לפטירה, זה אותו יום יש לו דין כמו מלקט עצמות. כמו שבן אדם שלח מישהו שילקט בשבילו את עצמות, אחד מהשבעה הקרובים, שיש לו דין של אבלות ליום אחד. דין של אבל ליום אחד. מה זה בא לידי ביטוי? הוא טובל בשביל לצאת מהאנינות ואוכל בקודשים לערב. הוא יכול באותו ערב לאכול קודשים. מכלל, דיום קבורה אפילו לערב נמי לא אכיל. מהברייתא הזאת אני מבין שיום שאדם ליקט את עצמות אביו, כבר קברו את אביו לפני נאמר 10 שנים. עכשיו הוא רוצה להעביר את הקבר למקום אחר, זה נקרא יום ליקוט עצמות. זה לא אותו חומרה כמו יום קבורה. אז אם יום ליקוט עצמות אתה אומר שמותר לבאדם לאכול קודשים בערב, אז מה משמע מזה? שיום קבורה אסור אפילו בערב לאכול קודשים. מי זה שסובר שאסור לאכול קודשים בערב ביום אם קברו את אחד מהשבעה הקרובים באותו יום? המני. הרי כל המחלוקת היא רק האם זה כל היום או עד הקבורה. אבל להגיד שהבן אדם בערב גם כן יש לו דין של עניינות, איפה שמענו דבר כזה? אלא אומרת הגמרא, תריץ אחי, עד מתי מתעוננים עליו? כל אותו היום ולילו. צריך להוסיף שגם הלילה של אחר כך יש דין עננות, שהוא עונן. ורבי אומר, כל זמן שלא נקבר, עד שנקבר המת, עדיין יש דין עננות. אבל נקבר בלא לילו. ברגע שכבר קברו את המת, אז אין דין עננות בלילה. יש דין עננות רק עד הלילה. אמרו הקמדה רבי ירמיה את ההלכה הזאת. אמר, איך יכול להיות שככה אמר רב יוסף? גברא רבא כרב יוסף למה אחי? מה, יכול להיות שככה מוקימים את המחלוקת בין רבי לבין זה שחולק עליו פה רבנן? שזה באמת המחלוקת ביניהם? האם אנחנו אומרים שיום עד שקוברים את המת? או במשך כל היום, ביום הקבורה, ורבי מה הוא אומר? רבי הולך כאן להקל, והוא סובר עד זמן הקבורה, איך ייתכן כדבר הזה? למה דרבי לכולה? איך יכול להיות שרבי מקל בדיני הנינות? מה פתאום? והתני עד מתי מתעונן עליו? כל זמן שאינו נקבר. דעה אחת אומרת, עד מתי יש דין עונן? עד שקוברים את אותו קרוב שמת. אפילו מכאן ועד 10 ימים. אם לא קברו את הנפטר, אז הקרוב נקרא עונן, אפילו אחרי 10 ימים. דברי רבי, חכמים, חכמים מקילים, הם אומרים, הם מתעונן עליו אלא אותו היום בלבד. אם אחד נפטר לו אחד מהשבעה הקרובים, ולא הצליחו לקבור אותו באותו יום, הקרוב נקרא עונן רק יום אחד. למחרת הוא כבר אין לו דין עונן. אז מי מקל פה? חכמים, מי מחמיר? רבי. אז איך ייתכן שבמחלוקת בברייתא לגבי עונן, רבי מקל. אומרת הגמרא, אלא תריץ אחי. צריך לתרץ את הברייתא אחרת. עד מתי הוא מתעונן עליו? לפי דעת הנקמה, כל אותו היום, בלא לילו. רק באותו היום, יש דין של, רק באותו יום של קבורה, יש את הדין של עונן, בלי הלילה. רבי אומר, כל זמן שלא נקבר. עד שקוברים אותו, עדיין יש לו, עד שקוברים את המת, יש לקרוב דין עונן. אבל, ואם נקבר, תופס לילו. ברגע שנקבר, המת, הנינות תופסת גם את הלילה, כי רבי מחמיר. אמרו הקמי דרבה, אמרו את ההלכה הזאת לפני רבה, מדקאמר רבי שמדרבנן יום קבורה תופס לילו, מדרבנן שיום קבורה, באותו יום שקברו את המת, אז הלילה שאחר כך יש לקרוב דין עונן גם מדרבנן. מכלל, דיום מיטה שהיום, ביום קבורה, רק מדרבנן יש דין עונן. אז הלילה שאחר כך, אם יש גם כן דין עונן, זה גם מדרבנן. אז לפי זה יוצא שיום המיטה, שבאותו יום שבאמת מת אחד מהשבעה הקרובים שלו, שהענינות שלו היא מהתורה. אז הלילה שאחר כך היא גם כן מהתורה. ככה נשמע מזה. אז אם כן, מכלל, דיום מיטה תופס אלו מדאורייתא. מה, יכול להיות דבר כזה? וסבר רבי ענינות לילה דאורייתא? איך זה יכול להיות שככה רבי סובר? והתניה, כתוב שם שאהרון אמר למשה רבנו, מתי שמשה רבנו קצף עליו, אז הוא ענה לו ואמר, אין היום, אין היום. הפסוק שם אומר, אין היום הקריבו את חטאתם ואת עולותם לפני השם ותקרנה אותי כאלה, שקרא לאהרון הכהן שמתו שתי בניו, אז הוא עונן. אז הוא אומר למשה רבנו, אני היום אסור, ביום הוא נחשב עונן ואסור לו לאכול קודשים, ולילה אבל מותר. לי בעצמי אומר אהרון, בלילה היה לו מותר לאכול קודשים, אבל לדורות, בין ביום ובין בלילה אסור. דברי רבי יהודה. רבי יהודה סובר שרק בזמן של אהרון הכהן היה הוראת שעה, שבלילה מותר לו לאכול קודשים, הוא לא נקרא עונן, אבל לדורות, גם בלילה בן אדם נקרא עונן. ככה סובר רבי יהודה. שהוא נקרא עונן מהתורה לדורות. רבי אומר, ענינות לילה אינה מדברי תורה. זה שאדם נפטר לו אחד מהשבעה הקרובים ביום, בלילה הוא עונן רק מדרבנן, לא מהתורה. אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים, הכוונה מדרבנן. אז אם ככה אנחנו רואים שרבי סובר שענינות לילה, זה שבאותו יום נפטר לו אחד מהשבעה הקרובים, לילה שאחר כך, זה שהוא עונן זה רק מדרבנן, לא מהתורה. זה סותר מה שאמרנו מקודם, שהיה נראה, שענינות לילה זה מדרבנן במקרה של יום קבורה. אם יום קבורה זה הוא עונן מדרבנן, אז הלילה אחר כך הוא גם כן עונן מדרבנן. ואם יום המיטה הרי זה ענינות מהתורה, אז הלילה שאחר כך הוא גם כן נקרא עונן מהתורה. אז לכאורה אנחנו רואים מכאן למדנו שרבי סובר שלילה שאחרי היום מיטה הקרוב נקרא גם כן עונן מהתורה. וכאן אנחנו רואים שלפי רבי עונן בלילה שאחרי שמת לו אחד מהשבעה הקרובים, בלילה הוא רק מדרבנן נקרא עונן. אומרת הגמרא, לעולם דרבנן היא. האמת היא, ענינות לילה, גם ביום המיטה, בלילה זה שאדם יש לו דין ענינות, זה רק מדרבנן. וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. כשחכמים גזרו שיש ענינות ביום קבורה, הם תקנו שיש ענינות גם בלילה של אחרי הקבורה. הם עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. התורה כשהיא מדברת על ענינות ביום מיטה, אז רק ביום יש דין ענינות, ובלילה מדין תורה אין ענינות, רק מדרבנן, זה כן, אבל מהתורה אין דין ענינות בלילה. אבל כשרבנן תקנו שיום קבורה יהיה לו דין ענינות, הם תקנו שזה יהיה גם בלילה של אחרי אותו יום. ועד כאן השיעור על דף קוף.